תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
מי תמך במילון בן יהודה? מי התעניין בשפה העברית ובמסע שעשתה בעקבות אליעזר בן יהודה? שאלות מעניינות, נדמה שאנחנו יודעים את הפתרונות, אבל הנה אלומת אור חדשה אל המילון, מילון הלשון העברית הישנה והחדשה. שלום, כאן מיכאל מירו עם פרק נוסף בערוץ תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. ואני שמח לארח אותך, הפרופסור זוהר שביט, את מבית הספר למדעי התרבות, ואת היית מופקדת על הקתדרה לסמיוטיקה ומחקר התרבות על שם פורטר באוניברסיטה. ואליעזר בן יהודה, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, ופתאום את באה ואומרת, רגע, יש לי פרטים חדשים, ואנחנו בשיחה הזאת נלמד מי באמת התעניין ועזר לו, כי זה לא פשוט לבוא עם רעיון חדשני. אנחנו מדברים על 100 שנה לפטירתו.
נכון. ממש ציינו בימים האלה את 100 שנים לפטירתו. האמת היא שהגעתי לחומר הזה כמעט במקרה. מישהי באה וסיפרה לי שהיא מצאה ספר של בן יהודה, ספר לימוד בעברית ובצרפתית. אמרתי, לא יכול להיות, מה לבן יהודה, לבן יהודה ולצרפתית. ואז מצאתי את הספר, אגב, שהתברר שהוא נמצא אצלנו בספרייה הלאומית באופן לא מלא, ובגלגול מאוד ארוך, הגעתי לספר עצמו באליאנס, ובגלגול עוד יותר ארוך, הגעתי לתיק מכתבים מאוד גדול.
אליאנס איפה?
בפריז.
וואו.
ברי דה ברויר, 5 לפני שהם עברו למישל אנג'. ושם התברר לי שיש תיק שפשוט טויק, לא במקום, ועין לא שלפה אותו. ובתיק הזה מצויים יותר מ-100 מכתבים, רובם בצרפתית, מיעוטם בגרמנית, ומיעוטם עוד יותר בעברית. וזה היה בשבילי, וואו, אתה יודע, זה חלום של כל חוקר, למצוא חומר ארכיוני לא מוכר. וככל שקראתי בו, התברר לי שעליתי על אוצר בלתי רגיל, שמספר את הסיפור של מילון בן יהודה, את התלאות שבן יהודה ידע בדרכו אל המילון, והתפתחויות לא צפויות בכלל בשאלה מי עזר לבן יהודה להוציא לאור את המילון.
זה מכתבים שהוא כתב?
רוב המכתבים הוא כתב או כתבו אליו. חלק מן המכתבים כתבה חמדה רעייתו, שאגב הייתה אינסטרומנטלית בצורה בלתי רגילה. אני חושבת שלולי המעורבות שלה, המילון הזה לא היה רואה אור.
כן, לכן צריך להגיד, אם רוצים להיות עם צדק, כמו נאמר, פואטי, היסטורי.
אז הוא בן יהודה, או הבן יהודה הזה.
הבן יהודה הזה. לא להגיד רק את אליעזר, כי חמדה הייתה מאוד מאוד עקרונית וחשובה.
בהחלט.
לא עזר כנגדו, אלא ממש שותפה.
שותפה לגמרי, היא הבינה את החשיבות של המפעל, היא ידעה לפנות לאנשים שיסייעו, והדבר החשוב יותר, היא לא התייאשה. כי כשאתה קורא את הסיפור הזה, הוא גם סיפור צובט לב, וגם אתה אומר, איך הם לא התייאשו באמצע? איך הוא המשיך לעבוד? אני תמיד רואה את התמונה הזאת של האיש הקטן והחולה הזה, הג'ינג'י, שעומד מול הדוכן, הוא כתב על דוכן את כרטיסיות המילון, עובד בעבודת
הוא עבד כמו שהיה עגנון על דוכן.
כן, על דוכן.
של תלמידי חכמים.
כן.
מעניין.
כמו שהיא כותבת כשהיא מתארת את העבודה שלו, באמת מלפנות בוקר עד חצות הליל, והקדיש את עצמו למילון ולעיתון שהוא עשה, כי צריך לזכור שבן יהודה יש לו שני עוגנים חשובים בתולדות התרבות העברית. האחד, העוגן של העיתונות המודרנית. הוא הכניס את העיתונות המודרנית לארץ, כולל סיפורי הסנסציות וסיפורים מן העולם התקניים, וסיפורים בהמשכים, הרבה מאוד דברים שאנחנו היום נראים לנו מובנים עליהם. והעוגן השני הוא המפעל האדיר של 17 הכרכים של המילון, שאחד מהם הוא המבוא הגדול, שהוא כתב בזמן מלחמת העולם הראשונה, כשהוא עזב את הארץ לארצות הברית.
עכשיו, מאיפה הצרפתית?
הוא, תראה, קודם כל צרפתית הייתה שפה,
שפת תרבות.
שפת התרבות, כמו שהיום אנגלית, כולם למדו צרפתית, בוודאי אנשים שמוצאה מרוסיה, תחשוב על מלחמה ושלום.
נכון.
הלו, הם מדברים שם בצרפתית.
וגם הבלט שנדד מצרפת לרוסיה, זה דבר שהוא מובן ויש בו היגיון תרבותי.
בטח, ואנחנו בסופו של דבר היינו אחת החוליות בשרשרת המסירה הזו. אז הוא למד צרפתית, אפילו לא ברור איפה, אבל הוא חי כמה שנים טובות בפריז, ואז הוא כמובן חיזק את הצרפתית שלו. ואגב, במכתבים יש שגיאות, שגיאות דקדוקיות, שגיאות כתיב. עכשיו כשאני מתקינה אותם לפרסום, אני מסמנת בסוגריים מרובעים את ה...
שזה מאוד מעניין, זה פרט מעניין, זאת אומרת שזה לא שפה
בוודאי,
ראשונה שפה... שלו, וכנראה גם לא שנייה.
נכון, אלא... לא, גם הייתה יידיש ברקע, הייתה רוסית, הוא היה פוליגלוט, אבל הייתה לו צרפתית טובה, הוא בהחלט הצליח לבטא את עצמו בצרפתית, הוא לבטא את רצונותיו ואת שאיפותיו, והוא היה אדם, הוא היה עיקש, הוא לא ויתר, אני... כשהמכתבים האלה הלכו ונחשפו...
היום אומרים מכוון משימה.
נכון. הוא בהחלט היה מכוון משימה. היה לו, הוא הבין, מה שבן יהודה הבין, ולמרבה ההפתעה, חלק מן המנהיגות התרבותית של היישוב, והמנהיגות הפוליטית, לא היטיבה להבין, שעם צריך שפה, ושפה צריכה מילון. זאת אומרת, זה לא איזו בחירה שאתה יכול לבחור אם אתה רוצה שיהיה לך מילון או לא רוצה שיהיה לך מילון. אם תסתכל על ההיסטוריה של הלאומים באירופה במאה ה-19, הקמת כל לאום מלווה באימוץ של שפה, או איזשהו סטרטה מתוך השפה. למשל, בגרמנית הם החליטו על אחד הדיאלקטים לכאורה, כבסיס לשפה הגרמנית, ואז נוצר המילון של האחים גרים. בצרפתית היה מילון של מיליטרי וכו' וכו' וכו'. אז ההבנה הייתה שאם רוצים ליצור כאן לאום, צריך לדאוג שתהיה לו שפה משותפת.
זה מעניין, כי גם ביישוב היו ויכוחים, כי היו חלק שעשו את הדיונים ביידיש, או ברוסית, והיו כאלה
ש... בעיקר בגרמנית.
ובגרמנית, והיו כאלה שהתנגדו, ואפילו פוצצו ישיבות בקיבוצים בגלל זה.
בהחלט.
הייתה קבוצת המפעל, שפשוט זה מה שהם עשו.
כן, וקודם היה גדוד מגיני השפה. כן, בהחלט, צריך לזכור ש... הפרוטוקולים של הקונגרסים הציוניים נכתבו בגרמנית, ואני הרבה פעמים פותחת את ההרצאות שלי באיזשהו משפט בגרמנית, ואז הקהל מסתכל מה אני רוצה מהם, ואני אומרת, לולי בן יהודה ועוד אנשים שנלחמו למען העברית, סביר להניח שהיינו מדברים פה גרמנית, כי יידיש לא הייתה באה בחשבון, בזו לה כשפת הגלות, והשפה המשותפת, לרוב האנשים שהגיעו מאירופה הייתה הגרמנית. בטכניון רצו ללמד בהתחלה בגרמנית. בבית ספר למל בירושלים, בבתי הספר של חברת עזרא, הילשפריין, לימדו בגרמנית. אז העניין הזה של העברית היה רחוק מלהיות מובן מאליו, ויתר על כן, צריך לזכור שהעברית הייתה מוכרת, אנשים הכירו עברית באופן לא אורייני. הם ידעו בעל פה את התפילות. אם הם הבינו את התפילות, אני מספק רב, הרוב לא הבינו.
וגם לא כולם ידעו לקרוא את האותיות.
בדיוק כך. אז העברית לא הייתה ברירת מחדל, אלא הייתה ברירת לא מחדל. וההחלטה להחיות את העברית הייתה נטועה בהכרה שחייבים לבנות כאן שפה משותפת לכל הבאים, המאגרים, העולים, לארץ ישראל.
וצריך לחשוב שהם גם באים מהמון מקומות.
בדיוק כך.
באים ממרוקו, באים מהודו, באים מהונגריה, מתימן. ומה תגיד להם? תמשיכו להיות בתימנית, אז יהיה פה מגדל בבל.
בדיוק כך. ואגב, מחקר אחר שלי, שנקרא מה דיברו העברית, אני חקרתי את השאלה, מה הייתה הסיטואציה הלשונית הטבעית בתקופת היישוב? והיום אני יכולה לקבוע בוודאות שהיא הייתה דו-לשונית או רב-לשונית. רוב האנשים שגדלו פה חיו בסיטואציה דו-לשונית או רב-לשונית. כי בבית דיברו עוד לשונית, והסבא והסבתא דיברו שפה אחרת. את העברית הם רכשו בבית הספר, במערכת החינוך, וגם זה לא תמיד, מפני שרק 85% מהילדים גדלו בחינוך עברי, השאר גדלו בחינוך בשפת אחרות.
אני יכול להגיד לך שאת נקרא לזה תעמולה, או בוא נאמר הניסיון של קור ההיתוך, למשל עבד עליי, על בני גילי, לפחות אצלי, שאני התנגדתי לשפה של ההורים שלי, ורציתי רק עברית. זאת אומרת שהיה לי את הקונטרה, ואני יודע מחמי שהוא לא רצה ללמוד אנגלית, כי זאת השפה של הכובש הבריטי.
בדיוק כך. אגב, זה, מה שסיפרת עכשיו חזר הרבה מאוד ברעיונות שערכתי עם האנשים שגדלו בארץ בתקופת היישוב. כולם הביעו התנגדות לשפה שדיברו בבית, והתביישו בה. למשל, אנשים סיפרו שהם לא הסכימו שההורים ידברו איתם ברחוב, ברוסית, גרמנית, יידיש צרפתית.
שפת הגלות.
השפות משם.
אז אם ככה הייתי מצפה שכל הציונים, כל אנשי היישוב יבואו לבן יהודה, וואו, אתה עושה עבודה חשובה ונעזור לך.
אז העניין הזה הוא באמת מאוד תמוע. ביאליק אמר משפט נורא, זה לא בשביל בן יהודה אחד להקים את המפעל הזה. אגב, אחד החוקרים של המילון, ראובן מירקין, אמר בציניות שאם היו שומעים לביאליק, עד היום לא היו מסיימים את הכתיבה של המילון. היו מקימים ועדות, היו יושבים על המדוכה, היו דנים בכל מילה ומילה, ועד היום לא היינו עם מילון היסטורי.
ואני יכול להגיד את זה ככה בשקט, שלא ישמעו שאולי זה עניין של אגו?
אולי של אגו, אולי של תחרות, ביאלי גם חידש מילים, ואולי מי זה היהודי הקטן והמגוחך הזה לכאורה, שמקפץ לנו כל הזמן לפני העיניים.
כמו שנאמר בשיר.
כן, אבל בניגוד למה שנאמר בשיר, המוח שלו היה קודח, אבל הוא לא היה יהודי מבדח. קודם כל, הוא היה אדם עצבני. הוא היה אדם מאוד, אני חושבת שמה שהיינו קוראים נודניק, הוא לא הרפא. הוא עלה על איזה ספינה ונדנת שם לכל מי שהיה על האונייה בענייני המילון והעיתון שלו, עד שבסוף פשוט כדי להיפטר ממנו
נתנו לו כבר משהו.
נתנו לו משהו, יקר תרד לנו מהעיניים. כלומר, גם כשלא הבינו את החשיבות של המפעל שלו, פשוט אי אפשר היה לעמוד בפניו. וזורקים אותו מהדלת, היה נכנס דרך החלון. אבל צריך להריץ את הנחישות הזאת, וגם את העבודה הזאת, אתה יודע, באיזשהו מכתב, הוא מספר שמספר הכרטיסיות שלו הגיע לחצי מיליון. רק תתאר לעצמך, אדם אחד מייצר מפעל של חצי מיליון, שהכרטיסיות האלה הכילו את המילים, תיארו את האטימולוגיה שלהם, ואת המופעים של המילים במקורות ההיסטוריים השונים. זאת אומרת, זו הייתה עבודת נמלים. ביאליק צדק, בדרך כלל עושה את המפעל הזה אקדמיה שלמה. אבל לא רק, מפני שהאחים גרים עשו את זה שניהם לבד. אגב, גם לא סיימו את המפעל, ואני חושב שרק בשנת 53 המפעל הסתיים. לתרי גם עבד לבד. אז יש לנו דגמים.
אולי צריכים משוגעים לדבר.
לא סתם משוגעים, אלא משוגעים מאוד לדבר שכל עולמם זה העברית והמילון.
אז ברשותך, את אומרת נודניק, כזה שיושב ומתעלק על אנשים, נגיד את זה, מה היה כתוב במכתבים? את שמה באמת ראית את התכונה הזאת שהוא פונה לכל מיני אנשים, מקבל תשובות חיוביות ומקבל שליליות. אז בואי. תכניס אותנו לתוך הפוליטיקה.
הוא במכתבים פונה לאישים כמו אחד העם, והם פונים, זה יהיה יותר נכון להגיד, כי חמדה
חמד
חלק ובדיה. גדול מהמכתבים.
סיכמנו את זה כבר בהתחלה.
וגם צריך לומר, אני פותחת סוגריים רגע, לא נשמר בידינו אוסף שלם של המכתבים. באוספים של בן יהודה לא נשמר כלום כמעט. בארכיון הציוני יש קצת מכתבים שלו. האוסף הגדול באמת נמצא
באליאנס,
אבל הוא לא מלא, והוא גם לא כולל תמיד את הדיאלוג. זאת אומרת, יש מכתבים
לא שהוא כתב. לא,
אפשר לשחזר, אפשר להבין מה הם כתבו. וחלק גדול מהמכתבים הם טיוטות. מה שגרם לקושי מאוד גדול.
זאת אומרת שלא בטוח שזה מכתב שנשלח.
זה לא, לא. סביר להניח שזה מכתב שנשלח אליו, לא נשמר, אבל בידינו הטיוטה שלו, כי הם היו כותבים את הטיוטות האלה בקצרנות. עכשיו, המכתבים מחולקים לכמה סוגים. חלק מהם זה פניות לבקשות לתרומות למפעל של המילון, פשוט כדי שיהיה לו כסף למחיה, לקנות ספרים, להגיע לספריות הגדולות בעולם. אז זה סוג אחד של מכתבים, וממנו אפשר לשחזר גם באיזה ספריות הוא עבד, והוא עבד בהמון ספריות באירופה, באוקספורד ובפרמה ובפריז, באמת הוא הגיע לרוב הספריות הגדולות באירופה. עכשיו, הוא הרבה פעמים כותב, וזה מאוד נוגע ללב, אבל הוא חי בארץ ישראל. אין כאן ספריות, יש כמה אוספים של ספרים במנזרים, בייקול ביבליק, אבל אין באמת אוספים.
בארץ הקודש אין ספרים.
באותה תקופה אין ספרים, הספרייה, האוסף הלאומי, ההתחלות של הספרייה הלאומית מאוחרות יותר. הוא אגב שותף להן. ואז מאוד נוגע ללב שהוא כותב מכתב, ובו הוא מבקש שירכשו עבורו ספרים, והוא אומר, חלק מהם אני יכול אולי לשאול מאחד המנזרים, אבל זה לזמן מאוד קצר, וחלק אפילו לא ראיתי בעיניים, אני רק יודע שהם קיימים. אז זה סוג אחד של מכתבים. סוג אחר של מכתבים...
שזהו בעצם פנה לספריות.
לא, הוא פנה לאנשי אליאנס וביקש מהם שיעזרו לו להשיג את הספרים.
שאנשי אליאנס...
והם באמת עזרו לו להשיג את הספרים. בכלל... מה שעולה מכל המכתבים האלה, ששני הארגונים שהכי סייעו לבן יהודה, היו ארגונים לא ציוניים. האליאנס, ישראלית, שישב בפריז, וההילספרין, שישב בגרמניה. עכשיו, מה שקרה הוא שהוא פנה לבקשת עזרה לנתן, לפול נתן, המנהל של חברת עזרה. ואז לדעתי, פשוט כדי להיפטר ממנו, פול נתן אמר לו, אוקיי, אתה רוצה תמיכה? תביא מכתבים שיהיו בהם חוות דעה על המילון שלך. בטח עכשיו, הוא לא בלשן, הוא לא היסטוריון, הוא בחיים לא ישיג את המכתבים האלה. הוא לא ידע אם יש לו עסק. אז זה סוג אחר של מכתבים, שבן יהודה פונה...
זאת אומרת, אלה שהיו קשורים לתנועה הציונית, הרימו עליו קשיים מכאן עד להודעה חדשה.
קודם כל לא עזרו לו, ובית הרימו עליו קשיים גם ביחס המזלזל, וגם בזה שהם לא נתנו אמון במפעל שלו. כן? זה גדול על אדם אחד, המפעל הזה.
אבל למה? זאת אומרת, אמרנו שאולי יש פה עניין של תחרות.
הם אולי לא האמינו שאדם אחד יכול לעשות את המפעל. יכול להיות שגם יש...
גם הרצל היה לבד. ובכל אופן...
אבל לבד מסוג אחר.
כן, לבד מסוג אחר, אבל הוא גם מגע את הדברים. בדרך כלל זה מתחיל מאדם אחד.
נכון.
השאלה למה לא נתנו אמון באליעזר בן יהודה ש...
תראה, זה נשמע עם מפעל די הזוי לכתוב... 16 כרכים על ידי אדם אחד, זה בלתי נתפס. תחשוב על ההיקף
לא,
של
ה... לא, היום בדיעבד זה נכון, אבל השאלה כשבא אלייך מישהו, את רואה שהוא להוט, הוא רוצה להחיות את השפה העברית.
אז אומרים, מי זה בכלל שיעשה את המפעל הזה? הלו, אין לו... הרקורד שיש לו הוא בתור עורך עיתון, ועיתון שהסתבך, ועכשיו... העיתון הזה לא הלך בדרך הישר של העיתונות העברית, את יודע, של המסות הרציניות, שבעצם אי אפשר לקרוא אותם מרוב שהם משעממות. הוא היה עיתון מאוד חי ותוסס, כי הוא הבין לתקומה של העברית, לתחייה של העברית, להפיכתה של העברית לשפת היומיום, צריך עיתון שיתאר את מה שקורה בעולם בצורה מאוד חיונית. אז זה מה שהיה לו. אז אמרו, זה שמוציא עיתונות שהיא חצי עיתונות פופולרית, הוא יעשה את המפעל האדיר של...
איך העולם התהפך מאז.
זה נכון.
כבר אין העמקה, הולכים רק על הפופולרי, אבל אי אפשר להגיד על בן יהודה שהוא לא היה מעמיק.
לא, בוודאי, המפעל של המילון הוא מעמיק בצורה בלתי רגילה, לפעמים... אולי יותר מדי, אבל הם, הם, אז זה יכול להיות שהיה הפן הזה שלא נתנו בו אמון. ואז מה שהוא עשה, וזה סוג אחר של מכתבים, הוא פנה לגדולי החוקרים, באמת לכל השמות הגדולים, לבחר וגולדצייר ודלמן וקיטל, ממש גלריה מפוארת של חוקרים, והם קראו ושלח להם דוגמאות מהכרטיסיות, והם נפלו מהכיסא, זאת אומרת, הם אמרו זה מפעל אדיר, וחייבים לעשות אותו, ויש כאן מפעל שצריך להוציא אותו לאור ולממש אותו. ואז הוא חזר עם חוות הדעה האלה
לפול נתן
ולאליאנס, לבן נרסיס לבן מאליאנס, וביגר שהיה המזכיר האדמיניסטרטיבי של אליאנס, ופנה, ואז חמדה פונה אליהם במכתבים, ממש, אני כמעט בכיתי כמה פעמים כשקראתי אותם, והיא אומרת, תשמעו, האיש חולה, והאיש עובד כמו חמור, ואני מאוד חוששת שאם לא תיקחו עכשיו את המילון הזה בידיים,
זה לא ייגמר.
זה ייגמר ברע. הוא ייקח אותו לקבר את כל העבודה שהוא עשה עד היום. ואז מתחילים לחפש מול. עכשיו, אתה היית חושב, המול צריך להיות אחד המולים העבריים הגדולים, נכון?
ברור. תושייה,
למשל. לא, הם לא מעוניינים, הוא היה בקשר איתם, אבל הם לא היו מעוניינים במילון.
למרות כל ההמלצות של טובי החוקרים, זה לא עזר לאף אחד.
לא עזר לו. ואז היא פונה לגדול המוצאים לאור של המילונים, לנגנשייד. ואני יודעת שאצלו יש ארכיון, או אולי יש חומרים ארכיונים, ואני הגעתי לבן שלו, וללא הקורונה אולי הייתי מגיעה אליהם, אבל...
איפה הארכיון?
זה נמצא כנראה, זה נמצא בידיים פרטיות. בעיה היא שהיורש לא מעוניין בזה, אז אל החומרים האלה עוד לא מצאתי דרך, אבל יש לי עותקים של המכתבים, אז זה כבר יותר עניין של פשוט אני רוצה לשים את היד על החומר, אבל אני לא חושבת שיהיה בו משהו.
חייבים להגיע לשם, ואם מוצאים שם דברים רלוונטיים, לרכוש אותם.
בוודאי.
יש ספרייה לאומית, יש מספיק...
בהחלט, אבל אני...
היום כבר לא התנגדו לזה, אני חושב.
אפשר לדעת, אבל בכל מקרה, לנגנשייד בהתחלה זורק אותה, את חמדה, והיא ממשיכה להתעקש, ובאה אליו שוב ושוב, עכשיו היא הייתה אישה מאוד מושכת, והיא בדרך כלל הצליחה לקבל את מה שהיא רוצה, ולנגנשטיין חותם איתה על חוזה, אבל חוזה נורא והיום, שגם קובע לוח זמנים בלתי אפשרי, הוא היה צריך להגיש את המהות, את החומרים, למילון בלוח זמנרים מאוד נוקשה, והדבר הנורא, שהתחייבה לשלם את הוצאות ההדפסה של המילון. ואז מתחיל פרק נוסף של קשיים, כשהיא מתחילה לחזר אחרי מממנים, שיממנו את המילון.
וואו.
ואין גבול בכלל להשפלות שהם עוברים, אבל לא אכפת להם. מגיע שלב אגב, שהוא נואש, והוא אומר, אני אשרוף את הכל, ואני אסע לברסואה ששם היא נמצאה עם הילדים, ודי, לא, אני לא יכול לעמוד בזה יותר. הילדים שלי הרעבים, שלחתי אותם לאח של חמדה, המילון, אני לא יכול ככה לקדם אותו.
שלהם המון מחירים אישיים.
בוודאי. אני לא יכול לעמוד גם בהתחייבויות שנטלתי על עצמי, כי הוא כבר היה באמצע עבודה על המילון, היו לו כל מיני הבטחות, הפעם גם של גופים ציוניים, כמו וולפסון, דוד וולפסון, שהבטיח הבטחות, אבל ההבטחות לא מומשו, ואז הוא אומר, עמד לפני מצב נורא, מפני שוקת שבועה, מפני שהוא כבר מחויב, המילון בעבודה, והוא לא יכול לשלם. והוא היה נואש לגמרי במכתבים שלו, לאלף שיון יהודה, הבלשן והחוקר הלשון, הוא באמת רואים את הייאוש הגדול, והוא בסוף מתגבר על זה כל פעם מחדש, וכל פעם מגייסים עוד איזשהו תורם, שמאמן את כרכי המילון, כשהוא נפטר, הוא ראה בחייו חמישה כרכים, סיים את כתיבת הכרך השישי, ועבד על הכרך השביעי, למרבה המזל, פרופסור טור סיני, נכנס לאחר מותו למילון, ובהצלות רבה דאג להשלמה שלו.
וואו, איזה סיפור זה, זה פשוט סיפור מדהים ש... את יודעת, אני חושב שצריך ללמד אותו. צריך ללמד אותו מפני שחלק מהציונות ההתבסס הזה שאנשים האמינו, ופה יש קטנות אמונה, זאת אומרת זלזול, וזה גם זלזול במורשת שלנו, זה חלק
מהתרבות. כן, אבל אל תשכח שיש גם חלק שהבין את החשיבות של העניין. אגב, לא מטעמים ציוניים, זה מה שמצחיק פה.
שהיה חשוב להם התרבות היהודית.
בדיוק, והם רצו לעצור את כל אוצרות הלשון העברית, למרבה המזל, כי את יודע, חלק מכתבי היד שהוא ראה, אחר כך במלחמת העולם השנייה בכלל הוא שומד, זאת אומרת כבר אי אפשר היה להגיע להם. אגב, זה מפתיע, כי ביאליק עצמו היה עסוק מאוד במפעל הכינוס, ועשה עבודה יוצאת מן הכלל שהתכנסה בספר האגדה. זאת אומרת, ביאליק עשה את החלק השני של האחים גרים, וכינס את האגדות היהודיות למפעל האדיר הזה של ספר האגדה.
כן, אני חושב שאם נמשיך את הכיוון הזה, באמת צריך ללמוד מזה, כי יש לנו תרבות ואיך אנחנו שומרים עליה. גם אלה שכל כך חרדים ללאומיות, שימו לב, בלי תרבות אין לאומיות.
נכון.
הם צריכים בהחלט. להבין את זה, זאת אומרת, אתה לא יכול לבוז לכל הערכים.
בהחלט, גם... אתה גם לא יכול לא לטפח את את התרבות, ואם אתה לא תדאג לה, אין אדם אחר שידאג לה. העברית היא נכס שאנחנו זכינו בו, בעיניי באופן פלאי. אנחנו העם היחידי בעולם שיכול לקרוא את התנך בשפת המקור. אתה יודע איזו מתנה קיבלנו? באמת, זכייה בלתי רגילה. אבל אני לא בטוחה שאנחנו מבינים את זה מספיק, ושאנחנו שומרים מספיק על העברית, אבל זה באמת נושא לשיחה אחרת.
זה נושא שלפחות אני גדלתי עליו, באמת הנושא הזה של איך לשמר את השפה כחלק משימור התרבות, המורשת, המסורת, בהחלט. ולהבין גם, אגב, גם את הכתובים, אתה צריך להבין בעברית, זה בהחלט. לא בשפה אחרת.
בהחלט, וגם, תראה, גם צריך להבין ש... בלי המפעל הזה של בן יהודה, היינו מאבדים את הנכס החשוב ביותר שהיה לציונות באותם ימים. מה היה בעצם לתנועה הציונית? לא היה לה לו שום סימני שלטון. הדבר היחידי שממש אפשר היה להצביע עליו, היה הלשון העברית והתרבות העברית. כן. זה היה הנכס הכי גדול שלה.
ותחשבי שגם בתרבות הזאת אין שמאל ואין ימין. זאת אומרת, אין פה את הגבולות שאתה צריך להחזיר, אלא יש לך פה את השפה שהיא שלך, זה הנכס שלך.
אז אני אגב לא בטוחה שהחטא הגדול של בן יהודה היה בכך שהוא לא השתייך
לזרם
המרכזי.
סביר להניח שזה, אם הוא היה בזרם.
אלא הוא היה בצד או בחברה האזרחית, והוא לא היה חלק מאיתנו,
הוא לא היה אחד משלנו.
בדיוק כך. אבל
הוא
הביא... זה בטוח. כן. אבל התרומה שלו הייתה אדירה, גם לעיתונות, גם לשפה העברית, וגם לכל הנגזרות שלה. למשל, הוא תרגם אגב בהמשכים את ג'ול ורן, בצביל. זאת אומרת, הוא הבין שגם צריך ספרות שהיא פופולרית, שאפשר לקרוא אותה. אגב, גם זאב ז'בוטינסקי היטיב להבין את העניין הזה, שספרות כדאי שהיא תהיה כזאת שכיף לקרוא אותה, שהיא גורמת הנאה, ולא איזשהו סבל מתמשך
בלתי קרי. הפרופסור זוהר שביט, למדנו המון המון על מחיי, אנחנו עכשיו צריכים לדבר תמיד על אליעזר וחמדה בן יהודה. תודה רבה לך.
תודה לך.
תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.